אנחנו ביום שישי לפרשת בלק, פרק כ"ג, פסוק כ"ז. היום הבלק אל בלעם, לחנה יקחך אל מקום אחר. אולי יישר בעיני האלוהים וכבותו לי משם. וכבותו לי, אומר רש"י, אין זה לשון ציווי, לא כמו שהיה, איך שאמר בלק לבלעם בשיעור של אתמול, וכוונו לי משם, מצווה עליך. פה הוא אומר, וכבותו לי, הוא לא מצווה, למה? כי הרי בעצמו הוא אומר בפסוק, אולי אישר, הוא לא יודע, אז הוא בעצמו אומר את זה בלשון ספק. אין זה לשון ציווי כמו וכוונו, אלא לשון עתיד, אולי אישר בעיניו, ותקוונו לי משם. מלדירש לוי בלז, תראו שהוא תקלל אותו, אולי יצא כללה. פסוק חפכת, ויגח בלק את בלעם ראש הפאור, הנשקף על פני הישימון. ורש"י, ראש הפאור, קוסם היה בלק וראה שהן עתידים ללקוט על ידי פאור ולא היה יודע במה. אמר שמה הכללה תחול עליהם משם. וכן כל החוזים בכוכבים רואים ואינם יודעים מה רואים. פסוק חפתת, ויאמר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעז בלק אשר אמר בלעם, ויעל פר ועיל במזבח. וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. כפי שרש"י מסביר, פה בלעם רואה שלקלל לא הולך, הוא מחפש טריקים אחרים שהקללה תחול עליהם. וירא בלעם כי טוב, וגומר אומר רש"י, אמר איני צריך לבדוק בקדוש ברוך הוא, כי לא יחפוץ לקללם, אני יודע שאין לו רצון לקלל את עם ישראל. ולא הלך כפעם בפעם, מה זה כפעם בפעם? כאשר עשה שתי פעמים, כי עכשיו זה כבר הפעם השלישית, אז הוא לא עשה כמו הפעמיים הקודמות. לקראת נחשים, מה פירוש נחשים? נחשים זה מלשון לנחש, אולי יקרא השם לקראתו כרצונו, הוא לא ניחש. פעם ראשונה הוא ניחש אולי, פעם שלישית אומר אין לי מה לנחש. אמר רוצה ולא רוצה לקללם, אזכיר עוונותיהם, והכללה על הזכרת עוונותיהם תחול. אז אני אזכיר את העוונות שלהם, ואז אולי כבר זה עצמו יביא אליהם כללה. וזה הכוונה, וישת על המדבר פניו, מה פירוש הוא יסתכל על המדבר? כתרגומו, מה אונקלוס אומר? שהוא יסתכל על העגל שמסו במדבר, והוא אומר בוא נזכיר את העוון העגל, אולי זה יביא אליהם את הכללה.
זה נכון
שבלעם
זה היה
לבן? מה? סוג ב', וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותעליו רוח אלוהים. למרות שבלעם תכנן לקלל אותם ולהגיד עליהם את העוונות שלהם, אומר רש"י, וישא בלעם את עיניו, ביקש להכניס בהם עין רעה. והרי יש לך שלוש מידותיו. עד פה כבר למדנו את שלושת המידות הרעות של בלעם. עין רעה זה פה, ורוח גבוהה ונפש רחבה האמורים למעלה, מה שקראנו קודם, שכתוב שם משהו, אמר מעין השם לתיתי להלוך עמכם, אלא עם שרים חשובים מכם, זה נפש רחבה. ושהוא אמר אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, זה שם זה רוח גבוהה ונפש רחבה. שוכן לשבטיו, מה הוא ראה? ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים. הוא ראה את היופי הזה בעם ישראל שהם זהירים מאוד, כל שבט נמצא לבד, זה מראה שהם רוצים לשמור על הייחוס שלהם ולא מעורבבים זה בזה. ובתוך השבט עצמו הוא ראה דבר נוסף, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברה. אז רואה יש צניות גדולה בעם ישראל, ובגלל זה בלעם רואה את זה. ותהי עליו רוח אלוקים, עלה בליבו שלא יקללם. בגלל שהוא ראה את הצניות הזו, אז זה שינה לו את כל ההחלטה, והוא אומר לא, אני לא מקלל אותם ולא מעלה עליהם את העניינים הלא טובים, אלא להפך, הוא יסכים לומר את מה שצריך להגיד. וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו ואור, נאום הגבר ששום העין. מה הכוונה בנו באור? אז רש"י כבר התייחס לזה כשאמרנו לגבי בלק בנו ציפור. שם גם רש"י אמר מה זה בנו ציפור, וו מיותרת, כמו למעיינו מים, זה גם פסוק שרש"י הוכיח הביא בפעם הקודמת. אז המילה גם פה בנו באור, הכוונה היה צריך להיות כתוב בלעם בן באור, כתוב בנו של באור. אבל אומר רש"י, עכשיו מתייחס רש"י גם לבנו ציפור וגם לבנו באור, ואומר, ומדרש אגדה, שניהם היו גדולים מאבותיהם. בלק היה יותר גדול מאבא שלו, ובלעם היה יותר גדול מאבא שלו. שונים בנו באור או בנו ציפור, פירושו שהאבא היה כאילו הבן של הבן שלו במובן הגדולה. בלק בנו ציפור. מה הכוונה? אביו בנו הוא במלכות. אבא של בלק היה ברמה יותר נמוכה מהבן שלו, אז כאילו בעניין המלוכה, אז האבא הוא הבן של הבן. זאת אומרת, בעניין המלוכה הבן הוא יותר גדול מאבא. ובלעם גדול מאביו בנביאות. ברמת הנבואה, אז בלעם היה יותר גדול מאבא שלו, זה מה שנקרא מנה בן פרס היה. מנה זה 100, פרס זה חצי. זאת אומרת, זה היה 100 בן 50. האבא היה כאילו 50 והבן שלו היה 100. ששום העין מביא רשי שני פירושים מה הכוונה ששום העין. פירוש ראשון הוא מביא אינו נקורה ומוצאת לחוץ וחור שלה נראה פתוח. זאת אומרת, העין אחת לא הייתה קיימת אצלו. ששום זה כוונה חסר, חור. ולשון משנה הוא, המשנה אומר כדי שישתום ויסתום ויגוב. דובר שם על גוי שמעביר חביות יין עם יהודי, אז אם היהודי אומר לגוי אני הולך, אני אבוא יותר מאוחר. אז המשנה אומרת, אם משך הזמן שהגוי היה לבד הוא זמן כזה שהגוי יכול לעשות חור בחבית, להוציא יין, לסתום את החור והתנגב מקום הסתימה ולא יראו אפילו שנפתח, אז כל היין יין נסך. אז כשהמשנה רוצה להגיד שהגוי יעשה חור, אומרים שישתום, ישתום הכוונה יעשה חור. אותו דבר גם פה, שתום, שתום העין הכוונה חור. רבותינו אמרו, למה זה קרה לו? לפי שאמר הוא מספר את רוב הישראל, בגלל שהוא אמר את ה... כמו שקראנו זה כבר בשיעורים שקודמים, שהקדוש ברוך הוא יושב ומונה רביעותיהם של ישראל מתי תבוא טיפה שנולד הצדיק ממנה. אמר בליבו, בלעם אומר בליבו, מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים הללו, ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם. זה הפירוש הראשון, שהכוונה היא במילה הזו שתום זה שחסר לו.
רגע, בלעם היה שתומיים?
כן, ויש מפרשים שהמשמעות היא הפוכה. סתום העין, פתוח העין. סתום זה לא שהעין שלו נקורה, אלא להפך. בעין אחת הייתה לו ראייה טובה ביותר, עין פתוחה. כמו שתרגם אונקלוס, כמו שאונקלוס אומר, דשפיר חזי, שהיה לו ראייה משופרת. אבל בכל אופן הוא היה עיוור בעין אחת, למה? ועל שאמר סתום העין ולא אמר סתום העיניים, למדנו שסומה באחת מעיניו היה. השאלה היא על איזה עין מדובר פה, על עין הטובה או על עין הלא טובה. זה שני הפירושים שרשי מביא. סוג ד', נאום שומע אמרי אל אשר מחזה שדה יחזה נופל וגלוי עיניים. אומר, זה אומר אדם שאומר כרגע את מה שהוא רואה את מחזה אלוקים. נופל וגלוי עיניים, הכוונה פשוטו כתרגומו. מה אונקלוס אומר? שאין נראה עליו אלא בלילה כשהוא שוכב, שאין לו גילוי נבואה, רק בעת השכיבה. ומדרשו, כשהיה נגלה עליו, לא היה בו כוח לעמוד על רגליו. הגילוי היה כזה שהוא פשוט לא עמד בעוצמה. ונופל על פניו, לפי שהיה ערל, ומאוס להיות נגלה עליו בקומה זקופה לפניו. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל? מסביר רש"י, מה טוב הוא עליך, זה מתייחס למה שאמרנו קודם, בפסוק ב', וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ומה אמרנו שורה שכל היהודים נמצאים כל אחד באופן שהפתחים לא מכוונים זה כנגד זה, על זה הוא מתייחס, הוא אומר מה טוב הוא עליך, על שראה פתחיהם שאינן מכוונים זה מול זה, משכנותיך, הכוונה חניותיך, כתרגומו, כמו שאונקלוס מתרגם, שהכוונה היא החניה של עם ישראל במדבר, שהם היו בצניעות מרבית. זה פירוש אחד במילים מה טוב הוא עליך. דבר אחר, מה טוב הוא עליך, מה טוב הוא אוהל שילה ובית עולמים ביישובן. אוהליך הוא מתייחס לבתי מקדשות, אוהל שילה ובית עולמים, בית עולמים הכוונה לבית המקדש שקוראים לו בית עולמים, והוא קורא לזה אוהל, אוהליך. אז הוא אומר מה טוב הוא ביישובן, מתי שהם קיימים, שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם. משכנותיך, אף כשהם חריבים, גם כשהם נחרבו, משכנותיך מרמז על החורבן. למה משכנותיך מרמז על החורבן? לפי שאין משכון עליכם וחורבנן כפרה לנפשות. למה יש חורבן? הקדוש ברוך הוא לוקח חזרת המשכון, שזה בית המקדש. הוא אומר בלעם, גם כשהם בנויים וגם כשהם בחורבנם, תמיד זה בא ומביא כפרה על עם ישראל, שנאמר קילה השם את חמתו ובמה קילה ויצאת אש בציון. זאת אומרת שמה שלא יהיה לעם ישראל יש כפרה על העוונות שלהם. אז מה שהוא רצה קודם להזכיר וישא אל המדבר פניו, רצה להזכיר את העוונות שלהם, אומר על העוונות לא יכול לאכול עליהם כללה, כי בכל מקרה יש להם כפרה על העוונות שלהם. פסוק ו' כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. מסביר רש"י שהוא מתייחס כאן בהמשך לאוהלים שעם ישראל היה להם במדבר, והוא אומר כי נחלים ניטיו שנערכו ונמשכו לנטות למרחוק. הוא רואה שעם ישראל הם ארוכים והאוהלים שלהם, המחנה שלהם הוא ארוך מאוד כמו נחל. אמרו רבותינו, מברכותיו של אותו רשע אנו למדים מה היה בליבו לקללם, כשאמר להשית אל המדבר פניו. מתי שכל מילה שהוא אמר בצורה חיובית, הרי הוא הפך את זה, אז אתה מבין מה הוא רצה בעצם לקלל. כשהפך המקום את פיו ברכה מעין אותם קללות שביקש לומר חולי, כדאית בחלק, הגמרא במסכת סנהדרין מביאה בעריכות על כל מילה פה מהברכות, מה בעצם מובן, מה הייתה רצונו לקלל. כעלים, מה פירוש המילה העלים? אומר רש"י כתרגומו, מה זה העלים? זה בוסם, ככה מתרגמו כבוסמיה. לשון, מביא רש"י את הפסוק בשיר השירים, מור ועלות, העלות זה שם של בוסם. נטע השם בגן עדן, אז כעלים נטע השם זה כמו הבוסם, כמו עצים טובים שיש בגן עדן. לשון אחר, שכעלים נטע השם זה לא העלים מלשון בוסם, אלא העלים זה כמו אוהל. דהיינו, שהם כל כך גדולים כשמיים המתוחים כאוהל, הם רחבים כמו השמיים, שהשמיים זה מתוח כמו אוהל בגודל עצום, שנאמר וימתחם כאוהל לשבת. זה פסוק שאומר הנביא ישעיהו שעם ישראל הקדוש ברוך הוא מרחיב אותם כמו אוהל גדול. נטע השם, לשון נטייה, אם נגיד שזה הולך על אוהל, לפי הפירוש הראשון שזה הולך על בשמים, כעלים הולך על בוסם, אז מובן מה שייך להגיד נטע השם על בוסם, על נטייה. אבל אם העלים הולך על אוהל, מה שייך להגיד נטייה על אוהל? אומר רש"י, לשון נטייה מצינו באוהלים, שנאמר והייתה העלי הפדנו. אז רואים שעל אוהל שייך לשון נטייה. פסוק ז', איזל מים מדליו וזרו במים רבים, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. מה הברכות שכתובים פה? זה הוא מדבר ואומר ככה, קודם כל, מדליו, מה זה דלי? מבארותיו. מה המשמעות של זה? הוא פירושו כתרגומו. דהיינו, שהמלכים שיהיו בעם ישראל, יהיה להם, לא הם בעצמם יהיו מלכים, יהיה להם גם בילדים, והילדים שלהם יהיו מלכים. מלך בן מלך, זה נקרא שיזל מים מדליו, שזה ימשיך בדור הבא. וזרו במים רבים, לשון הצלחה הוא זה. כזרע זרו על פני המים, אז אם יש הרבה מים בזרעים, אז הצמחייה הולכת ברחבות, ככה זה יהיה בעם ישראל. וירום מהגג מלכו, על איזה מלך הוא מרמז כאן? מלך ראשון שלהם, יכבוש את הגג מלך המלאק. שזה הכוונה למלך שאול, שהוא, וזה פה ירום מהגג מלכו, המלך שלהם, יכבוש את הגג מלך המלאק. ותנשא מלכותו, והמלוכה שלו תתרבה בלי גבול, זה כבר לא הולך על אותו מלך שכבש את הגג. למה? כי הרי שאול מלכותו נפסקה, אז אי אפשר להגיד שהכוונה היא למלכותו של שאול. למה הכוונה ותנשא מלכותו? מלכותו של יעקב יותר ויותר, שיבוא אחריו דוד ושלמה. באופן ספציפי זה לא על שאול, אלא זה הולך על יעקב, שנאמר קודם הטוב הוא עליך יעקב, אז על יעקב הזה מתייחס ותנשא מלכותו. סוג חטא אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. אומר רש"י, כן מוציאו ממצרים, מי גורם להם הגדולה הזאת? כן המוציאה ממצרים. בתוקף ורום שלו, בתוקף והרום של הקדוש ברוך הוא, כמו שכבר רש"י הסביר בפעם הקודמת שהיה מוזכר הביטוי הזה כתועפות ראם, יאכל את הגויים שהם צריו. ועצמותיהם יגרם, מה הכוונה אומר רש"י? ועצמותיהם של צרים יגרם. מה פירוש המילה יגרם? אומר רש"י ככה, מנחם פטר בו לשון שבירה, ולכן בן סרוק מסביר שמה זה יגרם לשון שהוא ישבור. וכן מביא הוכחה שהפסוק אומר בצפניה, לא גרמו לבוקר, לא גרמו פירושו, לא שברו. וכן מביא רש"י פסוק נוסף מהנביא יחזקאל, ואת חרסיה תגרמי, גם שם תגרמי זה מלשון שבירה. ואני אומר, זה הפירוש שאתה מביא, ואני אומר, אומר רש"י לשון עצם. גרם אומר רש"י זה לא שבירה אלא עצם, עצם נקרא גרם. שלמה, מה הכוונה כמה ועצמותיהם יגרם? עצם בדרך כלל היא מלאה, יש עליה אור, יש בפנים מוח עצם. כשאני מוציא את הכל ופשוט העצם הרומה בלי כלום, מוציא את כל מה שמבחוץ, כל מה שמבפנים, הוא נשאר עצם נקי, זה נקרא בעצמות, הם יגרם, הוא ישיר אותם עצם בלי שום חלולים. כלום, חלולים לגמרי. מה שרשי אומר, ואני אומר לשון עצם, הוא שמגרר הבשר בשיניו מסביב והמוח שלנו בפנים, הוא מעמיד העצם על הרמימותו. וחיציו ימחץ, מה הכוונה חיציו ימחץ? אונקלוס אומר ככה, אונקלוס תרגם, אונקלוס אומר ככה, נגיד זה קודם הפך, זה נקרא בפנים. ארץ ישראל, שהאומות חילקו ביניהם חלוקה והתחילו לגור שם, יבואו עם ישראל ויקחו להם את זה, וזה יהיה חלוקה של עם ישראל. זאת אומרת, חיצה וימחץ זה לא מלשון חץ, לפי אונקלוס, חיצה ומלשון חצי, חלוקה, ימחץ זה גם מלשון חצי, החלוקה שלהם תעבור להיות חלוקה של עם ישראל. כמו מחיצה, כן. אונקלוס תרגם חיציו של צרים, דהיינו, חלוקה שלהם, כמו בעלי חיצים שכתוב בספר בראשית, שהכוונה היא מראי פלוקטה, פלוקטה בלשון חלוקה. חלוקה, לשון חלוקה וחצייה, אז הפירוש חיציו זה לשון חצייה, וכן נמחץ זה גם לשון ומחצה וחלפה רקתו, והמשמעות היא שיחצו את ארצם. אבל אומר רש"י אפשר גם להסביר לא כמו אונקלוס. אפשר להסביר שחיציו ימחץ זה לא מלשון חלוקה, אלא מלשון חץ. ויש לפתור לשון חיצים ממש, כפשוטו, דהיינו חיציו של הקדוש ברוך הוא ימחץ בדמיו של צרים. החיצים יהיו כאלה שהם ימחצו את הצרים עד לדם שלהם, יטבול ויצדבע בדמם, כמו למען תמחץ רגליך בדם, ואינו זז מלשון מכה, גם אז המשמעות היא שהוא מכה בהם, כמו מחצתי, כמו שיש פסוק, כמו מחצתי ואני ארפה, מחצתי זה מלשון עיקתי, שהצבוע בדם נראה כאילו מחוץ ונגוע. פסוק ת' קרא שכב קרי וחלבי מי יקימנו יברכך ברוך ועורריך ארור. אומר רש"י קרא שכב קרי כתרגומו, מה אונקלוס אומר? שהעם ישראל ישכון בארץ ישראל בגבורה ובתוקף כמו אריה, התיישבו בארצם בכוח ובגבורה. אחרי שבלק שומע את דברי בלעם, ויחר רב בלק אל בלעם ויספוק את כפיו, היום הבלק אל בלעם לקובו, ויהי קריאתיך, והנה ברכת ברך, זה שלוש פעמים. אומר רש"י, ויספוק, הכוונה היא כזו על זו. פסוק י"א, ואתה, ברח לך אל מקומך. אמרתי, כבד אחבתך, והנה מנעך אדוני מכבוד. היום בלעם אל בלק, הלו גם אל מלאכיך, ששלחת אליי דיברתי למור. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני לעשות טובה או רעה מליבי. אשר ידבר אדוני אותו אדבר. אומר רש"י לעבור את פי השם, כאן לא נאמר אלוקיי, כמו שאמר בראשונה, לפי שידע שניבש בקדוש ברוך הוא ונטרד, זה כבר לא קורא לו אלוקיי, אלא אומר את פי השם.